שבת שלום וברך, שבת חודש שיהיה לברכה, לטובה, לששון ושמחה לכל בית ישראל.
אמן ואמן. אדר הראשון שיעיר על אדר השני, ובעזרת השם שני אדרים בכפליים ישועות לכבוד הרב ולכל עם ישראל. אנחנו ברשות הרב כבר נפנה למאזין הראשון. יש לנו מאזין מקריית אתא, שלום לך אברהם.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום,
ברכה וברכה, תברך בכל הרב טובה, שבת תורה, מעשים טובים, אריכות שם טובים.
אמן.
שבת שלום, יש לי בקשה אליך. מתי, למשל, אני אדם מתפנה. לאחר שיצא מתפנה, שטף ידיים, בשלח כלי, בלי כלי, נגיד. שטף ידיים, הורס תקף אחרי 3-4 דקות לעזור סעודה. עכשיו, אני, דרך כלל, אני מתמיד יד אחד. אני, מתי שנותן, לפני זה, נוגע ביד בנעל. ראיתי חכם בירושלים, גדול, ישבתי איתו בסעודה, לא רוצה להגיד את השם, עשה את זה. האם אני יכול להמשיך לעשות את זה, שאני אפסיק?
מה, הוא אמר לך לא לגוע?
לא, אני ראיתי עושה, אני גם עשיתי עד עכשיו. אם אני לא עושה, לא רוצה להגיד.
מה אמר החכם?
אני ראיתי שנגע בנעל, לפני שניתן את הידיים, יש שהוא התפנה אחר כך, לפני, מתי שהתפנה.
כן, נו, ומה הוא אמר לך?
לא, אני לא שאלתי אותו, אני ראיתי, עשיתי כמו שעשה. אם אני אפסיק לעשות, אני אמשיך.
מה תפסיק? לא הבנתי.
אני עשיתי משירותים, שטפתי את הידיים, ברכתי איזה רצה. אחרי 3-4 דקות, אני עושה סעודה. אם אני תמיד את היד שלי לפני שאני נוטל ידיים לסעודה.
ככה המנהג? לא צריך רק בנעל, אני שם את האצבע, את שתי אצבעות מתחת לחולצה למעלה בצוואר, נוגע במקום מכוסה, וכבר יכול ליטול ידיים בברכה, בסדר?
מה אם אני נגעתי בנעל, לא טוב?
טוב, אבל יש כאלה קצת אסטניסים, מה, נרים את הנעל, לחשוב מישהו, מרים עליו את הרגל, שלא יכעס עליו. בשביל מה נעל? תיגע עם האצבעות בצוואר. בצוואר וזה. נעל גם טוב, ככה היו שהיו ילדים, היו עושים נעליים. בסדר גמור אתה עושה.
תודה רבה.
כל טוב.
יישר כוח לרב, תודה למאזין מקריית אתא. שלום למאזין נוסף מהצפון, שלום לך.
שלום לכם, שלום כבוד
שלום,
הרב.
שלום, שבת שלום.
כן, כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול בקשר למקום הנחת התפילין של יד, שכתוב להניח על הכיבורת, אבל להטות מעט. אני רואה אנשים שמנחים על הצד של הכיבורת בצד הגוף. עד כדי כך אמר השולחן ערוך להטות, למה הוא יזגיד
את המילה רעת? תלוי, יד יש לו, אם ידו רחבה, לעבה, אז זה יכול להיות. אבל כשהיד לא רחבה ועבה רזה, כמו ילד בר מצווה, עדיין ידו רזה, אין לו שרירים מספיק. אז באמת ישים ממול, וטיפה להטות. מה שאמר מרן להטות זה אחד מבוגר שידו עבה ורחבה, אז יתן מעט לכיוון הלב, פנימה. העליו הכי, ישים את זה ממול, זה גם טוב. זה גם טוב. אז הערה שלך במקומה היא, שלא להטות יותר מדי, כי אנחנו צריכים שזה יהיה במקום הכיבורת, במקום שיער, במקום תפוח. אין מניחים תפילין, אלא בשבת. מהי בשבת? ראשי תיבות, במקום שיער, זה הראש, במקום תפוח, זה היד.
זכה
למצוות.
יישר כוח,
כבוד הרב. תודה, ויישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מקריית ביאליק. שלום לך, שי אברהם.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי, יש לי שאלה. האם מותר לגדל כלב בבית?
כלב?
כן.
בבית?
כן.
ולבית יש מזוזה?
כן.
כן. ולמה רוצה לגדל כלב בבית?
חיית מחמד, כאילו.
מה זה חיית מחמד?
חיית מחמד פנייה.
תגדל גונה.
אז כאילו, אתה אומר שכלב
מסור? אתה לומד תורה?
כן.
יופי. וכמה אתה?
אני בן 10.5.
כמה? 10.5. כבר הגעת לגיל החינוך. אז אתה רוצה לחנך את הכלב עכשיו? למה לך כלב? כלב זה חיית מאה. רבי אליעזר, כותב שמישהו משחק עם כלב כשהוא ילד, אחר שיגדל יטמטם לו את הלב, לא טוב. אחר אתה נקשר איתו, הוא יקשר איתך, יקשר איתך. קח עוד את גדל דגים באקווריום, אקווריום קטן עם דגים נחמדים, צמעוניים ככה נחמד, או תגדל ציפורים, יונה יפה, צבעונית, שים אותה ותן לה לאכול כל יום, בסדר?
אתה אומר שלא טוב לגדל כלב.
לא, לא כדאי, לא ממליץ בכלל. ברוך תהיה.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מתל אביב, שלום לך משה.
שלום וברכה לכבוד הרב. בשעה טובה נולד בן, הסתפקו אם לקרוא לו יובל או איתן, רצינו את חוות דעתו של הרב.
בל או?
איתן או יובל.
איתן זה אברהם אבינו, מזכיר, איתן האזרחי. יובל זה היה חשוב, יובל היה בשם אחיו יובל. רק יש אמרו ששמות מלפני, טוב, זה היה, הוא היה אחרי נוח. היה אחרי נוח, שמות שלפני נוח, כך כתב הרב חידה בשם הגדולים, לא לקרוא. אבל בסדר. אני הייתי מציע לעקוף את כל זה, לקרוא אברהם. אבל אני מבין שהם אוהבים שמות קצת ככה עם צעצועים, אז יובל או איתן, אפשר יובל.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה לרב. ואנחנו עכשיו עם מאזינה מביתר אלית, שלום לך גברת אסנת.
שלום רב.
שלום, שלום.
רציתי, בערך לפני חודש הבת שלי התחתנה, ורציתי, אני בתור אמא של הקלה, בחתונה, אז פנו אליי, ולא יודעת אם זה נכון או לא, האם זה נכון, הם פנו אליי אנשים נזקקים, וזה שאני אברך אותם, אז אמרתי להם, אני אישה, ואני יכולה להתפלל עליכם. אומרים, לא, עד בשעת, כאילו יש לך שפע, כי את באמצע, בתוך החתונה, והשמחה עלייך, אז שתברכי אותנו, וגם אם זה נכון, שהקלה, הבת שלי, שאומרים לה להתפלל זה וזה בחופה, האם זה נכון, זה מועיל?
האמת שזה מטריד מאוד.
כן, זה מה שהם
לא... במקור אין לזה. בעיקר האשכנזים מאוד מקפידים בזה ונסחפו אחריהם כל יתר העדות. מה שכן כתוב בהלכה זה היה שאנחנו באים לחתונה ואנחנו מברכים את החתן ואנחנו מברכים את הכלה. מה שכתוב שאמרו לה לרבקה, אחותנו את היי לאלפי רבבה וירש זרעך את צער אויבייך. אז אם כן, אדרבה, אנחנו באים לחתונה למה? כדי לאחל מזל טוב וברכות לחתן ולכלה. ככל שבא אדם נוסף לשם וברך אותם, כך הברכות מתקיימות. אבל היום העולם התהפך, החתן והכלה הפכו להיות אדמור ואדמורית, ועכשיו ואז את האמא של האדמורית, אז כנראה לכן פנו אלייך. וזה כל מה שיש לי לומר. האמת, היו צריכים לברך אותך שתראי את נחת מהזיווג הזה ויהיה צאצאים טובים ובריאות ושלום והצלחה וברכה עד בלידי. אז אני מברך עכשיו אתכם, שיהיה לכם כל טוב.
אמן, תודה רבה. תודה על המאזינה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מעיר הקודש טבריה, שלום לגברת.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום, תאריך ימי לך שנים טובות.
אמן.
יש לי שאלה לגבי כל העניין הזה של קברי צדיקים שמודיעים על תקיעת שופרות וזה, לזיווגים, מי שרוצה שמות וכל הדברים האלה, ומבקשים כאילו בתנאי שתתרמי, תתרמו ככה וככה וככה, יעלו את שמותיכם לזיווג, לזה, תקיעת שופרות וכן הלאה וכן הלאה. אני התקשרתי פעם ואמרו לי, לא יכולתי לשלם, אז אמרתי, אז מה? אם אני לא יכולה לשלם, אז לא מגיע לי כאילו ברכה. אז אני רוצה לדעת מה בדיוק הדבר, מה בדיוק העניין הזה?
בדיוק העניין הזה, יש לך חלון בבית?
מה?
חלון שאת רואה את השמיים יש?
ודאי, יש לי הרבה חלונות.
יופי, אז איזה חלון שתרצי? תעמדי בחלון, תסתכלי לשמיים, תקראי פרק תהילים, תבקשי מהקדוש ברוך הוא על הזיווג, והכל יבוא. כי הקדוש ברוך הוא שומע כל אדם. כי אתה שומע תפילת כל פה. תקיעת שופר שמעת בראש השנה, עכשיו הגיע הזמן של התפילה, אז לא צריך לתרוח, לא צריך להצטער, ולא צריך לתת כסף, לא 1-800 ולא ל-1-400. הכל יסתדר עם תפילה שאת מתפללת מהלב ישירות לקדוש ברוך הוא. וכי שם הם יכולים להזכיר את כל השמות, אני לא יודע.
אני רוצה לשאול רק, אם אני מסרבת, אם אני מסרבת,
זאת
אומרת שאני לא יכולה לתת.
יכולה לסרב, גם אני מסרב, אז מה?
זהו, כי זה עושה לי כאילו משהו שלא בסדר שעשיתי.
לא יכולים לחייב אותך בשום דבר. אף אחד לא יכול לחייב אותך. את יכולה להתפלל ישירות לבורא העולם אשר הוא יצר את האדם. והוא בצלם תמות תבניתו עשה את האדם והתקין לו ממנו בניין עדי עד. זהו. תתפללי בשעת רצון, בשעה שיש פתיחת ההיכל, שבת פתיחת ההיכל של מנחה בשבת, תתפללי לפני קידוש, תתפללי אחרי הדלקת נרות בליל שבת, וגם בשעת הקידוש, לא בשעת הקידוש ממש, קידוש צריך להקשיב, דקה לפני הקידוש, לבקש מה את צריכה, והכל יהיה בסדר. אני מברך אותך שהכל יסתדר למשרים.
אמן.
אמן. שיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום.
אמן ואמן.
שבת שלום, תודה לרב, ואנחנו עם שאלת מזינה מהקריות. שלום לך, גברת שושנה.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום, בורך.
יש לי שאלה, כבוד הרב, האם מותר להתלבש בחדר כשיש מזוזה?
אם אתה לא מגלה לגמרי את עצמך, מותר. זאת אומרת, אם אדם נשאר עם מכנס וחצי גופייה אפילו, אין בעיה. אבל אם הוא מתגלה לגמרי, יש קצת בעיה, אבל אני אומר לך מה, יש לזה פתרון, כיוון שהמזוזות שלנו הם בסדר, אפשר להתפשט מולם, כיוון שהם קדי בתוך קדי. שהרי הסופרים, כשמסיימים לכתוב את המזוזה, גוללים אותה ומגלגלים עליה נייר צלופן אטום, אז זה נקרא כיסוי. ואחר כך מניחים אותה בתוך הנרתיק, זה כיסוי שני. אז זה נקרא לפי ההלכה כלי בתוך כלי, ואתה יכול לעמוד מול זה ולהתלבש. אבל לא כבוד, מצד הצניעות, אז להתפשט לגמרי לגמרי לא. אבל להחליף בגדים עליונים, ואפילו חלק מהפנימיים, אפשר. ואם רוצים להוריד גם את הפנימיים, שים שמיכה ותחליף. תבורך.
אמן, תודה, אמן ואמן, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לך גברת חנה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
שמעתי מהרב את המעלה של קריאת עקדת יצחק.
כן.
האם גם אישה יכולה לקרוא את העקדה קודם התפילה לפני ברכות השחר?
לא.
האם המעלה, וגם מאיזה קטע עד איזה קטע להגיד, והאם יש לי גם מעלה לקרוא בכל רם לילדים כל יום?
יש מעלה לקרוא, אבל בתנאי שתברכי ברכת התורה קודם. ברוך אתה השם, אני קורא לך העולם, שקדושם מצוותה וצווה מדברי תורה, וערב נע. ברוך אתה השם, אני למד תורה לעמו ישראל. ואחרי זה, ברכת כהנים, ומיד לומר את פרשת העקדה. אבל לומר פרשת העקדה מי שישן בלילה. בלי ברכת התורה, לא. עד שיאמר את ברכת התורה. עכשיו הם לא חייבים להיות נוכחים, גם אם הם לא נוכחים שם, את תכווני עליהם והכל יהיה בסדר. מה שכתב הרב חידה בשם הזוהר הקדוש, שמי שאומר כל יום פרשת העקדה בכוונה, מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות. תודה רבה.
אמן ואמן.
תודה רבה כבוד הרב.
תקובל ברצון, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם עוד מאזינה מירושלים. שלום לך גברת.
אני?
כן גברת, את בשידור.
שלום רב, לכבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את כבודו, הבן שלי נהרג בתאונה דרכים לפני 9 חודשים. עשינו לו כמה דברים לעילוי נשמתו, מה כבודו מציע לעשות?
כן, כמה היה?
24.5.
מנוחתו כבוד, שקט ובטח, מנוחת עולמים יהי רצון. אני מבין, הוא התחתן עוד, לא?
לא, הוא היה רווק.
הספיק להתחתן. עשיתם לו כמה דברים, מה שעשיתם ודאי שזה מועיל ומציל ועוזר מאוד מאוד למעלה. זה שהוא הלך בגיל כזה, ודאי זה חשבונות שמיים, ובוודאי הגיע שעתו ללכת, ולצערנו הלך איך שהלך. אבל אני מבין את צערך, מבין את כאב ליבך, מבין שאת רוצה מאוד להנציח אותו. אני מציע לקנות איזה ספרים, ספרי תפילה, ספרי לימוד, תהילים, מה שביכולתכם.
פרוחות עשינו, מה כבוד עוד מציע לעשות חוץ מששר תורה? עשינו לו פרוחות לטבע, פרוחות לארונות קודש.
לא צריך יותר מזה. לא צריך, תאמיני לי שאין צורך יותר מזה. ומדי פעם שיזכירו אותו שיהיה, הוא מונצח מספיק ולא צריך יותר מזה, אתם צריכים לקבל נחמה. תראי כמה היו צדיקים בישראל שקרה להם מה שקרה להם והתנחמו בסוף. ככה היה אדם הראשון שנהרג לו הבל, ככה היה עם איוב שמתו לו שבעה בנים, קיבל עליהם נחמה. ככה היה עם כמה וכמה צדיקים, דוד המלך נפטר לו בן, רבי נחמן בן זכאי נפטרו לו שני בנים, רבי מאיר בעל הנס נפטרו לו שני בנים וברוריה אשתו נחמה אותו, ועוד ועוד ועוד. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו באנו פה אורחים לעולם הזה, מודים לשם על כל שעה שנותן לנו חיים, בפרט שזכה הבן שלך שבזכותו הקדשת הרבה דברים לקודש והנצחת את זכרו. אני חושב שדי ויותר, ואת צריכה להיות רגועה ושמחה שברוך השם את עמד בפרץ ועשית מה שעשית בשבילו. חזקי ואמצי, והשם ייתן לך כוח שבקרוב תראי תחיית המתים, תראי אותו עין בעין.
אמן. רציתי לשאול את כבוד הרב, אם אחרי שנה זה מועיל שעושים לדברים מילים נשמחים?
כל מועיל, הכל מועיל, כן.
אוקיי, תזכו למצוות.
חיים טובים והרבה אושר ותשמחו בשבת, יהי רצון. אל תצטערו. תשמחו, בשבת צריך לשמוח.
אמן.
שלום. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אומרים בשם הארי ז"ל, שעניין לא לדבר במקווה. השאלה היא כזאת, במקווה יש חדר שמתלבשים, יש חדר שמתקלחים, ויש חדר של המקווה. איפה יש עניין לא לדבר? האם בכל החדרים גם כשמתלבשים, שמתלבשים, או רק במקווה עצמו, או גם במקלחות, או גם איפה שמתלבשים?
נכון מה ששמעת. כבר דיבר על זה הרב פלי עץ בספרו חסד האלפים, שצריך להיזהר. פרט שאנשים לא לבושים בגדים, אבל רק מה שיש צורך מותר לדבר. למשל, תביא לי את הסבון, או איפה יש מים חמים, או אם מחילה מכבודך אתה יכול לזוז רגע, וכן על זה הדרך. או איפה המגבת שלי, דבר כזה. כל דבר שיש בו צורך מותר. אבל שאר דברים, מספר לו סיפורים, ומקשקש קשקושים, מדבר איתו על הטורקים ועל הבריטים ועל הגנרל אלנבי ועל אנטיוכוס, זה לא בתחום שלנו, לא במקווה. אז זה אתה צודק. אז איפה לא מדברים? בשום מקום לא מדברים, רק דברים שיש בהם צורך. והשם ישמרכם מחייכם.
אמן, אמן. תודה, תודה למאזין, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מהמרכז, שלום לך. שלום למאזין.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב אם הרב יכול להסביר את המושג של קודשה בריחו ושינתה, שאנחנו אומרים למי אנחנו מתפללים, לקודשה בריחו ושינתה.
וואה, וואה. אז אני אגיד בקצרה ואני מתפלל שלא יקשל. הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, הוא יושב בשמי מרומים, כמו שאנחנו אומרים, שכנת עוזו בגבי מרומים. האציל מאורו. לא יפריד, זה לא נפרד, זה לא כמו דבר פיזי שחלק פה וחלק שם, אלא זה אור מופשט, מחובר לחלוטין אליו. מאותו אור שלו שם אצלנו כאן בעולם התחתון. איפה הוא שם אותו? אין מקום בעולם שאין את האור הזה של הקדוש ברוך הוא. זה כלל אחד ראשון. דבר נוסף, יש מקומות ששם האור שלו יותר עצום, כמו בתי כנסת, בתי מדרש, כמו שהגמרא אומרת, מעולם לא זזה השכינה מבתי כנסיות ובתי מדרשות שבישראל. חן ארבע עמות של הלכה, או תלמיד חכם צדיק שיושב ועוסק בתורה, שכינה שמה איתו. כותל המערבי, מעולם לא זז השכינה משם. קבר של צדיק, שהיה עוסק בתורה והוגה בה יומם ולילה, בפרט עם מרבית תורה בישראל, השכינה נמצאת שם. שנאמר, שוכבך תשמור עליך והקיצותה, מתהלכה תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך והקיצותה היא תזכך. אז מה המטרה בייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה? המטרה היא, הקדוש ברוך הוא שם את אורו פה, בשביל שנשתמש באור הזה, לעבוד אותו. זה הכוונה. על ידי שאני בא, הולך לבית הכנסת להתפלל מנחה, פלל ערבית, אומר קבלת שבת, קורא שיר השירים, יושב בבית, לומד תורה, מברך על כל דבר ודבר, אז האור השכינה שנמצא במחיצתי, או במקומי, איפה שאני נמצא, הן רב, הן מעט, מתחבר ועולה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, הבן שלך יצחק, הבן שלך יוסף, הבן שלך בן ציון, הבן שלך כך, עשה כך וכך. בזה מתחבר ייחוד קודשה בריך הוא שכינתה, זה במילים הכי פשוטות. בהבנה הכי פשוטה לא צריך הרבה להעמיק בזה, צריך לדעת שאור זה לא דבר מוחשי, זה גם לא אור חשמל, לא אור שמש, זה אור בלתי מושג בשכל האנושי. נמצא, אורו של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם כולו, בכל פעם שאנחנו מקיימים את רצונו, מתפללים אליו, מתאבים לו, ונחשפים אליו, האור הזה עולה ומתחבר יחד איתו, ויש לו בזה נחת רוח. יהי רצון שתמיד נעשה נחת רוח ליוצרנו. תודה לך.
אמן ואמן. יישר כוח. אנחנו עם מאזין מרכסים. שלום לך, מיכאל. שלום למיכאל. מיכאל איתנו? טוב, אנחנו כנראה, לא, הוא לא שומע. אנחנו נפנה למאזינה מירושלים. שלום לך, גברת.
שלום וברכה.
שלום,
שבת
שלום.
שבת שלום וברך. הבת שלי גרה באירופה, באיזשהו ארץ שם, והבן שלה לומד בבית ספר חרדי שם, ויש לו בעיות ריכוז מאוד מאוד קשות. עכשיו, צוות בית הספר, הפסיכולוגים והמנהלים והמורות, כולם ממליצים להעביר אותו לבית ספר טיפולי שהוא לא יהודי.
וואו.
ממש לא יהודי, והילד מאוד סובל מזה. בינתיים התחילו לשלוח אותו לפעם בשבוע כבר כמה חודשים, ועדיין לא רואים שום שיפור בהתנהגות שלו וברצון שלו בכלל ללמוד. הוא לא רוצה ללמוד, הוא גם מפריע לאחרים, וזה ממש בעיה.
השאלה, מה מלמדים אותו שם?
שם הכיתה היא הרבה יותר קטנה, קבוצה מאוד קטנה של ילדים, ויש להם צוות מאוד מומחה בנושא הזה של ילדים עם בעיות של קשב וריכוז. הם מומחים, הם פשוט מומחים.
מה הערובה שהילד אחרי שיקבל את הטיפול, נאמר במשך כמה חודשים, יחזור אחר כך לאיתנו ויחזור למסגרת הלימוד היהודי?
והשאלה שהוא כל פעם שהוא צריך ללכת לשם, בינתיים פעם בשבוע שהוא הולך הוא בוכה והוא כל כך מצטער על זה.
לא רוצה ללכת לשם?
אמא זה גויים, אני לא רוצה להיות איתם. והם ביקשו ממנו לא ללכת שם עם כיפה, כי יש שם מלא ילדים ערביים, אז לא, אני כן רוצה ללכת עם כיפה, אני רוצה להיות עם כיפה, אני לא... הוא הילד מאוד מתנגד להיות שם, הוא מסכן, הוא מנסה הכל לעשות כדי לא להגיע...
אני יודע שיש לי תשובה קשה לביצוע, אבל הפתרון אין ספק שזה לעלות לארץ. זה הפתרון הכי טוב. אם הוא היה בגיל קצת יותר בוגר, בן כמה הילד?
הוא בן שש, הוא רק בן שש.
שש, עדיין קטן. אם היה בגיל קצת בוגר, אז היה אפשר לשלוח אותו לכאן, והיה לומד פה בכיתה טיפולית, והיה מתפתח, ואם היה לכם קרובים דרגה ראשונה או שנייה, שהיו יכולים לאמץ אותו ולעזור לו, זה היה טוב ביותר. או שלחילופין תמצאו שם, באזור שלכם, מקום שיש כן כיתה טיפולית יהודית, ואפילו שיש קצת מרחק, זה כדאי.
אין דבר כזה שם. אין, זה לא קהילה גדולה. זה לא מקום שהוא קהילה גדולה.
ויש טיפול חלופי מחוץ לכיתה טיפולית, כלומר פסיכולוג שיפגוש אותו פעמיים או פעם בשבוע וינסה לעזור לו?
זה שהוא לא ילך לבית הספר? זאת אומרת, רק זה?
שיעזור לו ואחר כך. ושילוב עם לימוד, אם תהיה התקדמות אחרי 4-5 פגישות, אז הוא יוכל כאן לבוא לבית הספר.
שזה רק עד סוף השנה לא להרשות ללכת לשם? ממש לא, זה ממש...
אם הוא לא רוצה ללכת, וזה גם כיתה של גויים, זה גורם לו מרמור וצער, אני לא מציע לעשות את זה. הילד זה החלט צודק. פרט שיש שם ערבוביה של אומות העולם, וזה משפיע. אז אולי פסיכולוג. פסיכולוג לא חייב להיות יהודי דווקא. פסיכולוג שיכול למצוא את הבעיה המרכזית אצלו, ואיך לפצח את הנושא ולקרב אותו לכך שהוא יהיה מרוכז. והריכוז יבוא בשלבים, זה לא יבוא בבת אחת. ואני מאוד מקווה שיהיו תוצאות. גם אני מציע יותר מזה להתפלל עליו, לשלוח את שמו לכמה מגדולי ישראל שיבקשו עליו רחמים. והתפילה עושה, ברכה עושה, תתפללו על הבת.
אפשר לבקש את ברכת הרב, משה...
מה שמו של הילד? אנחנו נעביר הלאה גם כן.
תודה, ישר כוח. משה בן תמר.
משה בן תמר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים טובים ונשמה טובה וטהורה, שתיפתח ויפתח ליבו בלימוד התורה. וייתן לו חוכמה, בינה ודעת, יריק עליו מלמעלה, ויהיה קרוב מאוד לשם יתברך.
אמן.
ויצליח בכל ענייניו, וייתן אותו לחן וחסד ורחמים בעיני כל רב. אני מקווה שזה דבר חולף, עניין של כמה חודשים או שנה, ואחרי זה הוא בהחלט יכול להיות ילד רגיל לחלוטין. אז משה בן תמר, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו.
אמן, תודה רבה הרב, תודה.
אמן ואמן. הרב, קיבלנו גם כן ברשות הרב בהזדמנות זו שלוש שמות, שלושה. אחד זה בכור בן שרה, זקוק לרחמי שמיים. אביגיל בת יעל, זקוקה לרחמי שמיים. וחיים בן גליה מזל, שהתבקשתי מההפקה שהגיעו שמות, אז ברשות הרב
שם יהיה בעזרם.
אמן אמן. בכור בן שרה, אביגיל בת יעל, וחיים בן גליה מזל. תודה, ואנחנו נמשיך לשמוע את שאלות המאזינים. משה מבני ברק, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
שאלה לגבי קיריים, הברזלים שהאור יוצאים דרכם, והברזלים שמניחים עליהם את הסירים, האם הם צריכים להחליף אותם לפסח, או שאפשר לשטוף אותם טוב ולניח נייר כסף על הברזלים שמונח בהם הברזלים? וגם לגבי השיש, האם צריך עירוי ממים רותחים או שאפשר בלי, כי זה יכול לגרום לפיצוצים בשיש?
האמת, מצד ההלכה, אני נתחיל ראשון ראשון לגבי הקיריים והברזלים. א', בזמנו דיברתי בנושא זה עם מורנו רבי מציון אבא שאול, אמר לי, הרי זה עצמו נשרף. גם אם היה שם חמץ ועין, נגלה שם זה חמץ, הוא נשרף מיד ברגע קלה ואיננו. לכן זה רק חומרה בעלמה, שאנחנו ננקה אותם טוב ונשרוף אותם איזה 5 דקות באש שלהם, ונשים עליהם נייר כסף או נייר אלומיניום או כל דבר אחר, אבל בצורה שתהיה בטיחותית ולא תגרום חס ושלום לאיזה תקנה. עכשיו, בקשר לשיש, השיש, יש שני סוגי שיש. יש שיש שהוא גרנית, והשיש הזה לא מתפוצץ, מניסיון שאנחנו עושים שנים רבות. כל סוגי השיש האלה, בעיקר הצבעונים, מה שנקרא איטלקי וכדומה, אפשר להערות עליו מים רותחים ישירות מהקומקום הרותח, זה לאחר ניקיון יסודי, והוא טהור, נקי, צח ובריא, ומותר להשתמש בו בפסח. אי אפשר לעשות זאת כי השיש לא כזה, או שהוא עשוי ציפוי פלסטי וכל מיני, יש ציפויים אחרים, אז בהחלט לנקות טוב ולצפות בנייר אלומיניום. וגם אם השתמשו בשיש בטעות בפסח, אם השתמשו בקר ולא בחם, אז אין כל כך בעיה. כיוון שהשיש, רוב השימוש של השיש היום הוא בצונן, כי כל כלי קיים עלינו הולכים אחר רוב תשמישו, ולא הסימוש בשיש זה בצונן. קוצצים עליו, מניחים עליו סירים. נכון שמניחים סירים, הסירים גם אם הם רותחים, אז קיים עלינו אין כלי פולט או בולע מגבו, זאת אומרת מהתחתית שלו הוא לא בולע. וגם אם נשפח שם
מרק רותח או כל נוזל רותח, לא בהכרח שתמיד שהוא חמץ, לפעמים זה כן חמץ, לפעמים זה לא חמץ, והולכים אחר רוב תשמישו. אז כך שיש הרבה צדדים לכולה. רק מה, כמקדם ביטחון וכזהירות יתר, אנחנו נצפה את השיש. או, כמו שאמרנו, תשפחו עליו מים חמים קצת, לא צריך שיהיו רותחים לגמרי. מים חמים הוא כן יכול לסבול, כל שיש יכול לסבול מים חמים, ובפרט שתוסיפו לו חומר פגום, כל מיני חומרי ניקוי שהם טובים, שלא יזיקו לשיש, אבל שיפגמו את הטעם שהשיש בלע, ואז יהיה מותר להשתמש בפסח עם השיש, עם אותו שיש.
תודה רבה, אשר כוח הרב.
כל טוב.
תודה רבה לשואל, ואנחנו מודים גם לרב על התשובה המאלפת. עכשיו אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום לך עופר.
שלום כבוד הרב, שפתיים ישק משיב דברים נכוחים.
שלום.
שפתיים ישק משיב דברים נכוחים. כבוד הרב, אני גר פה בעכו, ויש לנו אדם ששכר בית, יש לו וילה, הוא שכר את הבית עד לפני 5 שנים, ולפני 5 שנים, אדם הזכיר אותו והפך אותו לבית הכנסת. הבית הכנסת הזה עובד נונסטופ, בעלי בתים ושיעורים, רבנים גדולים ידברו באים כל הזמן, עובד נונסטופ. אותו אדם חרג בווילה, באותו בניין, חרג וחרג וחרג. היום נהיה לבן אדם הזה בעיות במנהל ובעירייה. כדי לעשות כמו שצריך, צריך לסתור כמה דברים בבית הכנסת הזה, לשבור שם. מה עושים כדי להיות סגור עם המנהל והעירייה שעושים בעיות לאותו אדם ורוצים לקנוס אותו בכל מיני כנסות על זה שאותו אדם פלש בדבר הזה?
אז קודם כל לנסות לדבר עם מי ומה מהעירייה. יש, תמיד ימצאו אנשים טובים שיהיו מוכנים לעזור. ולשאול אותם מה אפשר לעזור והמינימום המזערי שנזק שיבצר כתוצאה מכך. מה שאפשר, מה שאי אפשר ולא ניתן, והם עומדים על כך כי זה חריג וזה יכול להיות תקדים משפטי או תקדים ציבורי לאחרים, אז בסדר, לבוא איתם לידי פשרה. אבל אין כמו לבוא איתם לידי פשרה לדורון ולתפילה, לא למלחמה. כאן במקרה כזה צריך ללכת בדרך טובה, בדרך נעימה, למצוא את שביל הזהב ולסדר שהכל יהיה בסדר. וגם אם ייווצר מצב שיצטרכו להוותר על חלק מהחלל של בית הכנסת שעוד נוסף או שנבנה שלא כדין ולא כחוק, אז כדאי לעשות זאת. בפרט אם חס ושלום, לא שאני אומר במקרה הזה, כי הרשב"א כותב שאם בונים בית הכנסת והשטח או חלק או חלקו לא כשר, לא שייך לאדם, אלא זה כאילו גזל, ושוב אני לא מתכוון על המקרה הזה, אומר זה לא טוב, כיוון שזה בית תפילה. ובית תפילה, אפילו שקרקע אינה נגזלת, כך כותב הרשב"א, אבל כיוון שתפילה צריכה להיות נקייה מכל קטרוג, אז אנחנו רוצים שהכל יהיה כמו שצריך. אז אני מקווה בתקווה שהעניינים שם מסודרים ולא היה איזו חריגה ששייכת לאדם אחר, אז אתם מצבכם יותר טוב. תנסו ללכת עם כל מיני מהלכים עם העירייה במה אפשר, כי סוף סוף אתם משתמשים בזה לציבור, לא למטרות מסחר ולא למטרות דיור, אלא לצורך הציבור עצמו, ולנסות לעשות מה שניתן לעשות בדרכי שלום. נברך אתכם שיסתדר הכל על הצד הטוב ביותר.
שלום, שבת שלום. רציתי לשאול את כבוד הרב, אם יש מעלה לאישה לטפול במקווה לכבוד שבת קודש, אישה הסכנה שקוראים לה סבתא.
אם יש מעלה
לטפול במקווה לכבוד שבת קודש, מדובר באישה הסכנה שאישה שקוראים
לה סבתא. לנשים לא, רק לגברים. כל העניין הוא לגברים בגלל הנשמה יתרה. אישה אינה צריכה לטבול ביום שישי לכבוד שבת. ולא ראינו ולא שמענו ולא כתוב, לא מוזכר בשום ספר.
אבל לאיש כן כתוב. לאיש כן כתוב. אישה טובלת מתי שהיא סופרת שבעה נקיים. עליו אחי לא צריכה. תברכו מן השמיים.
אמן. תודה רבה. שאלה מהפורום, דוד מירושלים שואל לגבי היתר לכהנים להיכנס לקברי צדיקים ומונת הקברים. מירון, מערת המכפלה, רבי מאיר בעל הנס, קבר רחל.
קשה מאוד להתיר. תורה שזה בדבר שכמו דאורייתא, התורה אסרה על הכהן להיכנס לאוהל המת. ואל תאמר לי שצדיקים במיטתם קוראים חיים, זה נאמר לגבי הנשמות שלהם, אבל לגבי להתאמות להם אסור. מה גם שהרבה מהקברים שהזכרת או שישנם קבורים לידם גם סתם אנשים או תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, והם כן נטמאים. ולכן יש לנו הרבה ראיות מהתלמוד על רבי יוחנן, על רבי אלעזר ועוד, שהיו מציינים את מקום קבורת הצדיקים כדי שהכהנים לא יעברו שם. כך עשה רבי שמעון, כמובן מסכת שבת דף ל"ג, בצאתו מן המערה היה הולך ומציין בטבריה איפה יש קברים שאסור שם לכהנים לעבור. אז אם כן, מעיקר ההלכה אני חוזר ואומר, אני יודע שיש הרבה שיגידו פלוני אמר ופלוני ככה עשה וזה עשה, אבל אני מדבר הלכתית. הלכתית, כך כתב גם הגאון רבי בעל ביקורי יעקב, רבנו יעקב חי זריהן, עליו השלום, רבה של טבריה, שחי לפני 70 שנה, ועכשיו ברוך השם, התעוררו אנשים טובים, ביניהם הרב שלמה מיירה, שהם מפיצים את תורתו ומחפשים אחרי התשובות שלו בכתב יד, ועכשיו הופכים גם את הבית שלו, כי הוא נפטר ערירי בלי בנים בטבריה, והופכים את ביתו לבית מדרש, ורוצים להקים שם גם בית דין לאנשי טבריה. ועוד, הוא כותב רבי יעקב חי זרין עליו השלום, שהיה נחשב גדול מאוד בדורו, וכל חכמי ישראל בדורו העריצו אותו מאוד מאוד. הוא כותב שאין לכהנים להיכנס לבתי אלמין וגם לקברי צדיקים. אז לכן כדאי לכהנים להימנע, ואם ירצו יעמדו מבחוץ, כי כל המקומות האלה הם בחזקת בתי קברות. כנ"ל קבר יונתן בן עוזיאל, לצערנו החריבו שם בית קברות שלם שהיה לפני 40-50 שנה. היינו רואים את הסימנים עין בעין, את הסימנים של קברים עתיקים עם אבני שפה של הקברים מסביב, ולצערנו הכל בא מחרשה וחרשה את הכל, והציבו לו שם עליו השלום מצבה אחת גדולה. אנשים לא יודעים שכל האזור הזה של עמוקה, שם זה בית קברות, ולכן כהנים נמנעים מללכת לשם. כנ"ל קבר רבי שמעון בר יוחאי. כל השער המרכזי שנכנסים לקבר רבי שמעון הוא בנוי על קברים. לפני 100 שנה חתמו הרבנים של טבריה עליהם השלום, רבי יעקב אנטבי והרב עליו השלום מסעוד אדרי, ואיתם האב בית הדין, שלושתם חתמו שלא ייכנסו כהנים משם, כיוון שהמקום שם ידוע כבית קברות שנחרש על ידי הגנרל אלנבי בבואו לכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים. היה שם בית קברות, אז לכבודו סללו כביש, ואת הכביש בנו על בית קברות, כביש הכניסה לקבר רבי שמעון. והיום רואים את זה בחפירות שיש שם מדי פעם כדי לשפץ או לבנות משהו, אז רואים, מגלים שם קברים. כנ"ל בכל המקומות איפה שתלך. לכן לכהנים אני נותן להם עצה טובה, לא להתקרב למקומות האלה, לא לגשת לשם. מורבי עליו השלום, כמה היה הולך כל שנה ושנה, לוקח איתו בעלי בתים ואנשים צדיקים לעורר רחמים על קברי הצדיקים, להתפלל שם ולבכות על החורבן ועל השכינה ועל עם ישראל. מעולם לא לקח איתו שום כהן איתו מהחשש של מה שהזכרתי, שיש הרבה קברים מסביב. לכן אנא, מי שעיניו בראשו ובעל נפש יחוש לנפשו ולא יתקרב לשם. תודה. תודה רבה.
תודה, ברשות הרב, אנחנו ננסה את המאזין האחרון, הזמן דוחק. שרון מהדרום, בקצרה בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום וברך.
הרב, רצינו לשאול, אני רואה במספרה, כשהולכים להסתפר, הרבה אנשים שבאים, והספר מעל האוזן שלהם משתמש עם המספריים. אני שמעתי כמה פעמים בשיעורים של הרב, שהרב אמר, יש גם איסור להשתמש במספריים. מה, איך אפשר להסתפר?
איפה, איפה, איפה משתמש במספריים?
מעל האוזן, איפה שעושים את העגולה הזאת.
ראי מותר, אבל מכונה שמורידה למטה ממספר 5, זה אסור. מה שהסכימו גדולי ישראל, שהמינימום, המינימום של השערה, תהיה מספר 5, אבל לא פחות מזה. ולכן במספריים מסתפרים. הרבה מאוד מסתפרים מספריים, אני ראיתי אפילו תלמידי חכמים, זה דבר ידוע. אבל מכונות, או אפילו במספריים, שמגלחים פחות מכך, זה אסור. כי יש איסור בתורה, לא תקיפו פאת ראשיכם. שצריך להשאיר מצד זה ומצד זה פאת הראש בגובה האוזן. זה נקרא פאת הראש. ובזה שאנחנו נשמור את זה בעזרת השם, יבוא משיח בקרוב. קבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ בנחת ולא בצער, ויכניע כל אומות העולם תחת רגלינו, וישמיד את כל האויבים והשונאים הקמים עלינו לרע. הרבם תבוא בליבם, וקשת אותם תשברנה. שבת שלום ושבת החודש, חודש מבורך, וחיים טובים, ותודה לכל הצוות באולפן, חזקו ואמצו, ויהיה השם עמכם.